ואינם יחדיים לביאת ושלם, ושום אלוהי ישראל הלכו. ודאי אם קבול קמת, ובבל בר שאל תהיה לישוע בר יום צדק, ושריב למבנה בית אלה ובירושלם, ואם הון ונביאיה ואלהה מסעדים להון. נתרגם. והתנברו חגי הנביא וזכריה בר עידו הנביאים על היהודים שביהודה ובירושלים, בשם אלוהי ישראל עליהם, עד כמה זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהושדה, והחלו לבנות את בית האלוהים שבירושלים, ועמהם הנביאים, נביאי האלוהים, עוזרים להם. ובכן, מה שגורם להמשכת הבנייה בשנת 2 לדריווש, הוא בעצם פעולת הנביאים חגי וזכריה. הם מתנבאים בשם שם, וזרובבל ויהושע, שני מנהיגי העם, נענים לנבואה ומתחילים בבנייה מחדש, כשהנביאים מסייעים בידם. זה מה שכתוב. כאן לא גורם חיצוני או מניעה חיצונית מוסרת, אלא גורם פנימי הוא שמעורר את הבנייה מחדש. עכשיו, טוב, בגלל שמוזכר פה הנביאים האלה, אנחנו חייבים לראות מה קשור בזה. תפתחו בספר חגי. ונראה מה באמת, מה היה שם. ספר עזרא רק אומר שהנביאים דיברו בשם השם, אבל הוא לא אומר מה הם אמרו בדיוק, ומה הם טענו. מתוך דברי הנביאים התברר לנו מה היו הסיבות שגרמו להפסקת הבניין, או חלק מהסיבות לפחות. חגי פרק א'. אז קודם כל אנחנו יודעים כאן דבר חשוב. שני נביאים פעלו בתקופת שיבת ציון. אני מבקש לשים לב, שני נביאים, חגי וזכריה, ליוו את הדור הזה של שיבת ציון, הדור הראשון, הדור של זרובבל. עד עכשיו, קראנו על עליית השבים, קראנו על היחמותם לארץ, קראנו על התחלת בניין המקדש, קראנו על בניין המזבח, על עבודה, על חג הסוכות, הכל הדברים, לא ידענו שיש נביאים בישראל. הנבואה נדמה לנו שהיא חזקה. לא. כמה נביאים בישראל פה, בדור הזה, אצל החברה הזאת של שבי ציון, כמו שני נביאים. חגי וזכריה. בשנת 2 לדריה ושמלך בחודש השישי, יום אחד ושלושים, שימו לב, זה בדיוק השנה שאנחנו נמצאים על ספר עזרא, שנת 2 לדריה ושמלך, אלא שחגי מדויק יותר. אנחנו יכולים לדעת אפילו באיזה חודש ובאיזה יום קרו הדברים שעזרא לא כותב לנו אותם בצורה כל כך מפורטת. כאן זה היה בשנת 2 לדריה ושמלך. בחודש השישי, כלומר, אלול, יש חשיבות לתאריך הזה, כמו שעתיד זה אנחנו תכף נעשה את החישוב, כמה זמן לקח להם לבנות, בחודש אלול, ביום אחד לחודש, עוד חודש אלול, כלומר כשהם התפטרו לישיבה עם הרבה נותמנים, היה דבר הזמן ביד חגי הנביא, איפה הוא בבן בן שלתיאל, פחת יהודה ויהושע ויהושדת הכהן הגדול, לימו. קורא מה הזמן כבר לימו. העם הזה אמרו, לא עת בו, עת בית אדוני להיבנות. אבל לא זה הזמן לבנות את בית השם. ובכן, מי אמר את זה? העם. העם אמר, לא גורם חיצוני. ולמה לא? ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם חסונים, והבית הזה חרב? ועתה הוא אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, וראתם הרבה והווה מעט. כל ואין לסוברה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו. ואני אסתכר, נסתכר על צרור נקום. ואמר מי צבאות, שימו לבוזכם על דרכיכם. ובנו האב על ביתם עץ, ובנו הבית, וארצה בו ואכבדה אמר למי. בנו אל הרבה ואין אל מעט, ועבדתם הבית ונפחתי בו. יען נהנה ומדמי צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. על כן עליכם כלאו שמיים ניטל, והארץ כלאה לבולה. ואדרה חורב על הארץ ועל נהרים ועל אדנה ועל התירוש ועל הסבא ועל הסבא ועל אשר תוציא אדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יהודי הכפיים. אנחנו קוראים פה על מציאות כלכלית מאוד עמומה של שבי ציון בדור הזה. כללה חקלאית רובצת על הארץ ועל יושביה. אין קיום מכובד. הגלגולים אינם רכב. אין גשמים אלא בצורת. וכולי וכולי. והמצב הכלכלי של השבים, של שבי ציון, מצב קשה. עכשיו כאן הנביא הופך את מה שהם אמרו כדרך. למה הם אמרו לא אצבו את בן השם להיבנו? למה הם אמרו זאת? בגלל המצב הכלכלי. אין, עכשיו, אני צריך כאן שזה דבר ברור. אתם לא יודעים את הדבר הזה, כדי שאתם, איש מאיתנו לא צריך להיות חי ולחיות בדור שבונה בית מקדש. אבל כל מי שקורא את ספר מלכים, גם מי שקורא את הספרים של שיבת ציון, הבנייה של בניין מפואר עולה ממון רב, ולא האמריקאים מממנים את הממון הזה, וגם לא תורמים עשירים שרוצים להנציח את הוריהם, אלא החקלאי הפשוט, זה שמשעמל על שדה ולהוציא לחם מן הארץ, ושבקושי מצליח לפרנס את פיות ובניו ובני ביתו, הוא זה שצריך לממן בנייה בית מקדש, הוא וחבריו. שיש בהם אולי גם קצת עשירים יותר, אבל רובם אנשים ממוצעים שהם עבדים נרצעים לשדותיהם כדי להוציא משם לחם לפיות, לפה. הם צריכים לבנות בית מקדש. ובית מקדש זה דבר שלם מאוד תועפות. צריך בשבילו גם לא רק חומרים, חומרי בניין, צריך בשבילו גם עובדים. מי יעבוד? צריך לטול מס מן העם שיעבדו בבנות בית המקדש. אבל כולם עסוקים, כולם עובדים קשה. זוהי משימה לאומית קשה מאוד. בית מקדש, אפילו בית מקדש צנוע, לא מדובר על בית המקדש של שלמה, אפילו בית מקדש צנוע בדור הזה, שכל כולו היה רבבות עולים בלבד, ראינו כמה רבבות, והם מודדו עם בעיות כלכליות מאוד מאוד פשוטות ויסודיות, וגם לא נתברכו, אז היה קשה מאוד, וזה כזה היה אחת הסיבות הרציניות ביותר להפסקת הבנייה. חולשה, רפיון ידיים, עוני, בעיות כלכליות, הטרידו את הלבבות, ואיש לא נתפנה לבנות את בית המקדש. כמובן, שזו תמונה לא לגמרי מדויקת, כי לא יתוכל, אבל אנחנו אמרנו שבניית המקדש הפסיקה מתי? מיד בשנה השנייה לבואם, ממש עוד בזמן נוחותו של קורצי, הרי זה לא המצב כלכלי, איננו גורם להפסקת הבנייה בתוך, באופן ככה פשוט. התפריט, כפי שהוא עולה מתוך השילוב של ספרי עזרא וחגי, התפריט היה כזה. התחילו צרות עם צרי יהודה, התחילו, ניסו להפסיק, ניסו להביא אותם, ניסו לאיים עליהם, לא יודעים. ניסו לסגור עליהם יועצים בחצר מלך פרס, ואז כן הצליחו. מה קורה שהצליחו? יכול להיות שהצליחו להציג איזו פקודה, נא להפסיק את הבנייה עד לברור מחדש. נניח משהו כזה. הפסיקו את הבנייה. הברור הזה אולי לא נעשה מעולם יותר, כי לא היה מישהו חוץ לבנות. ואם נעשה, אז כבר כיוון דפסקי פסקי, כיוון שהם פסקו מלבנות, הם לא המשיכו לבנות. ולמה זה גם המצב הכלכלי הקשה שהתערב בארץ? זאת אומרת, שילוב של שני גורמים, גורם חיצוני, הצליח לעכב את הבנייה מסיבות חיצוניות, וזה צרי יהודה והתוכנים שפחו יועצים בחצר מלך פרס, זה היה הגורם החיצוני. אבל המשך ההפסקה והתמדת המצב שבו אין בנייה נבעה כנראה מסיבות פנימיות שכבר לא היה כוח ולא היה רצון מספיק לחדש את הבנייה. והדבר הזה הלך ונמשך. עכשיו אני רוצה עוד שתתנו לבי דבר אחד. המצב במלכות פרס בתקופה הזאת של הפסקת הבנייה היה מצב מעורער. מדוע? כורש מת שנים אחדות אחרי הפסקת הבנייה. 5-6 שנים אחרי הפסקת הבנייה מת קורש. עלה לשלטון בנו קלבוזי. מלכותו של קלבוזי הייתה קצרה בסך הכל, והייתה הצטיינה בעיסוק קלבוזי, רוב זמנו היה עסוק או בביקוי מלדון, או בכיבוש מצרים, סודן וכוש, ובמרץ שמרדו בו בעצמו בפרס, בסוף כל הדרך הזאת, מי מרד בו? גומץ, ממש. ואחר כך היה תקופת השלטון חצי שנה של שלט גומץ, ואחר כך היה תפיסת השלטון על ידי דריווש. ובכן, כל התקופה הזאת הייתה תקופה של חילופי שלטון תדירים יחסית, ומהפכות ומרידות ומלחמות, ולא היה זמן בפרס להתחיל לדון במה שקורה לארץ. זה לא היה בראש שלהם, מה שאומרים בעברית של היום, לדון בשאלה אם כן לבנות בבית המקדש שלא לדון. לא היה עם מי לדבר שם דומה. קלבוזי היו לו עוד כמה עיסוקים חוץ מאשר לדון בשאלה הזאת. הוא היה חצי אפריקה באותו זמן. אתם מבינים? אז הסתברו כאן שני גורמים. הגורם החיצוני עושה את הפסקת הבנייה, הצטרף אל הגורם החיצוני נוצר של מערבולת וחוסר יציבות מסוים לשלטון המרכזי וטרה. המצב הכלכלי היה מדורדר מאוד, כל אלה חברו יחדיו לגרום להפסקת הבנייה תקופה די ארוכה. מה בא הנביא חגי ואומר? מה בא חגי הנביא לומר? מה הגוש של מצב הפוך? אתם במצב כלכלי כזה קשה. בגלל שאתם לא בונים, בגלל שאתם מתעצלים בבנייה. אם אתם תשנו את סדרי העדיפויות, תהפכו את סולם הערכים שלכם, תראו שגם המצב הכלכלי ישתנה לטובה. זה מה שבאתי לומר. להפוך את הסיבה לתוצאה ואת התוצאה לסיבה. ממש להפוך את היוצרות. זה מה שנוגע לי בא לבשר להם. עכשיו, למה הוא מבשר את זה דווקא בשנה השנייה לדריווש? אנחנו אמרנו שהיו בעצם כמה, צירוף של כמה סיבות להפסקת הבנייה. דריווש נתן את השלטון מגומת בשנה, בשנה אחת לפני כן, לפני האירוע הזה, לפני הנבואה של חגי, דריווש החזיר, אמנם לא מודע, אבל החזיר את היציבות לממלכת פרס. אתם זוכרים כמה נמשך שלטון דריווש? 36 שנה. דריווש, וגם דריווש היה גדול מלכי פרס אפשר לומר. הוא היה איש אצילי, ישר, ומנהיג דגול, שהכניס סדרים חדשים בממלכה, הרחיב את הכיבושים, הגיע, בזמנו הגיע מלכות פרס לפשיעה. אומנם לקח לו שנים אחדות עד שהוא ייצב את המצב. אבל הנביאים כבר ראו שאם דרך שזה יש מה לדבר. זה מלך שאיתו אפשר לעבוד. עד עכשיו היה באמת חילופי שלטון, היה הממלכה סערה. עכשיו, עם התייצבות, התחלת התייצבות שלטונו של דריווש, יש על מה לדבר. לא, לא. לגבי תקופת שלטון פרס לפחות, אולי לגבי מלכות יוון זה היה נכון, אולי קצת נכון על רומי, אבל לגבי שלטון פרס שהיה שלטון אוהב ביסודו לכוונות של עם ישראל, והוא שמצא בבניין את המקדש בכלל, אז חוסר יציבות הייתה קללה. גם מבחינת הכלכלית, גם מבחינת היחסים עם כפרי יהודה שהרימו ראש, וגם מבחינת היו לה שלטון בדרך כלל כוונות טובות. כשהשלטון לא היה יהודי, לא היה מי לדבר. ובכן, אנחנו חוזרים לספר חגי. בשנה השנייה למלכות דריווש, כאשר מבחינה חיצונית מעריך, הקדוש ברוך הוא מעריך, אפשר להגיד ככה, חגי מעריך, המציאות נראית אפשרית מבחינה חיצונית להמשיך את הבנייה. מה נותר? איזה בעיות נותרו? מדיניות, בעיות הכלכלה. בעיות הכלכלה הן לא סיבה. העם צריך להתנער מבעיותיו הכלכליות, להתעמת לבנות את בית המקדש, ואז הפוך, הבעיות הכלכליות ייפתרו וחוץ את זה. נראה, נמשיך ונקרא את ספר חגי. נו, אז ראינו את נבואת חגי, ונראה איך הגיבו על כך המנהיגים. וישמע זרו בבל בן של תהיה ויהושע בן יהושע צדק הכהן הגדול וכל שבט העם וכל אדוני אלוהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו אדוני אלוהיהם ויראו העם מטמאי אדוני. ויאמר חגי מלך אדוני במלכות אדוני לעם לאמור אני איתכם נאום אדוני. ויעש אדוני את רוח זרו בבל בן של תהיה וחת יהודה את רוח יהושע בן יהושע צדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. יום 24 לחודש בשישי בשנת שתיים לדריווש המלך. רוצה לומר, הנבואה של חגי הייתה ביום א' באלול, לקח להם להתחיל לפעול, לקח להם עד יום כ' ד' באלול בשנת שתיים לדריווש המלך. זה הזמן שלקח להם להתחמם. אולי גררו קצת את הדברים, ועשו תוכניות, והלכו לארכיטקטים, והלכו לזה, ואולי חינוך קצת חומרים. כל אופן, לא יודע בדיוק למה. ביום כ"ד באלול 24 יום אחרי הנבואה, הם התחילו לזוז. עכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה. בשביעי, ב-21 לחודש, כלומר, כ"א תשרי שהוא יום, ביום של חג הסוכות, הושענא רבה, ואני מזכיר לכם שחג הסוכות היה החג שחגגו אותו מיד בבואם, בפרק ג' בעזרא. ושם סופר שם שבעה ימים עשו סוכו, חזימו והגרימו קורבנות על המצווח שהם בנו בערב ראש השנה, באותה שנה. ובכן, בשביל 21 לחודש היה כבר אדוני ביום חגי הנביא לאמור. כלומר, מאחוריהם נמצא, הגמרא תופסת שזה באותה שנה עצמה, כלומר, באיזה שנה? שנת שתיים יותר יבש. אם כן, כמה זמן הם כבר עובדים על הבניין? חודש בערך. אבל זה לא סתם, היום הנבואה הזאת היא נבואה חגיגית, כי היא נאמרת כנראה בחג הסוכות, לא כנראה, אלא בחג הסוכות. עכשיו, יש גם איזו נבואה, נבואה חשובה מאוד. אמור להם קרוב בבן של גיל פחת יהודה ויושב את נפלא הכהן הגדול ושארית העם לאמור. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? לא כמוהו כעם ראית אתכם. אני אגיד לכם משהו? לנבואה הנבואה, מה שכבר למדנו, שהזקנים בורחים בגלל שהם זוכרים את הבית הראשון. ועתה? חזק זרוג הבן נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק עולם הארץ, נאום אדוני ועשור, כי אני בכלל נאום אדוני כזאת. את הדבר אשר קראתי אתכם בצדכם למצרים, ומוכרים אני מתוכן, אל תתי לא ארץ. וכל אמר אדוני כזאת, עוד אחת מעט אם אני מרישת השמיים בארץ ובאמת חרבה, וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני כזאת. לי הכסף ולי הזהב, אדוני כזאת. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה תן שלום, נאום אדוני צבאות. כולם אומרים שגדול בין הבית השני, בסופו של דבר היה גדול מן הבית הראשון, הם בקומה, והם בשנים. בשנים, מה שאמרנו זה מסביר אותו עוד איתה. בסופו של דבר הוא היה מפורם יותר מהבית הראשון. אז אנחנו ראינו שכאן הנבואה בסוכות באה לשמח אותם, ואינם מיואשים, הם רואים שאין להם עוצמה כלכלית לבנות בית מפואר, הם זוכרים את כבודו של הבית הראשון, בא אליהם הנביא ואומר בחג הסוכות לא שם הרבה, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, ובמקום הזה תן שלום. ועכשיו אנחנו מגיעים לנבואה האחרונה של חגי, בעצם, והיא ב-24 לתשיעי משנת 2 לדריאנו. אני רוצה לומר, תאריך מדויק, ערב חנוכה. ד' כסלו זה ממש ערב חנוכה. ותראו דבר מעניין, ערב חנוכה. אז מה עושים בערב חנוכה? ב-24 לתשיעי משנת 2 לדריאנו, שהיה דבר אדוני חגי הנביא לאמור. נדלג על כמה פסוקים שהם קשים קצת לענייננו ולא שייכים קצת לענייננו. ועתה, פסוק ט"ו, מילה הקדימה. ואתה שימו נא לברוכך, מן היום הזה ומעלה, מטרם סורי בן הלבן ביכל אדוני, מיותם בא אל הרנת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20, היכיתי אתכם בשיטפון ובירקון ובדרע ובכל מעבידכם ואין אתכם אלי נאום אדוני. כל זה היה מתי? בטרם סורי בן הלבן ביכל אדוני, מה שהתחלתם את הבנייה. אבל עכשיו, שימו נא לברוכך, מן היום הזה ומעלה, יום 24 לתשיעי, כ"ד כסלו, בשנה השנייה לדריווש, למין היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבובכם, העוד הזרע במקורה ועד הגפן והבנה והרימון ועץ הזית לא נסע, מן היום הזה אברך. ויהי דבר אדוני שיניתם חגי ב-24 לחודש לאמור, אמור לגבות בבית פחד ידע לאמור, אני מרגיש את השנה נתן זו על מחתיק את הממלכות, ושמתי חודש ממלכות הגויים, והפוכתים על דבר ולא רופא, וכולי, ויום אמרנו אדוני צבאות לקחך, והוא בבית של גל אבינו אדוני, ושמתיך לקח אותן, כי בכך שם נאום אדוני סביבות. בזה נתאם סדר חגי. פחות או יותר עברנו על כולו. נילה זו גם פסוקים בגלל קושיה. מה רצינו? כל נבואת חגי תסתרה בעצם על התקופה השני, ראש חודש אלול, עד אחרי זמן זה התסדה לתסלב, שנת שתיים לדוריאב. זה כל סדר חגי. ומספר הנבואות שלו כמה? 3-4 נבואות בסך הכל, זה כל מה שיש לי בספר. תפקידו של חגי פה, בספר כפי שהוא מופיע לפנינו בידי עזרא, כפי שהוא מופיע, אחד ויחיד. לחזק את ידי העם ומנהיגיו, הוא מובא ביהושע, ואת כל שאר העם, לחזק אותם לקום ולהתחיל את הבנייה. זה תפקידו היחיד. והוא עושה את זה בראש חודש אלול, והוא כשרואה את הירוש של העם, שכן נענה, העם נענה, מנהיגים נענים, מתחילים באמת בבנייה מיד כמה ימים אחר כך. חודש שהם עוסקים בבנייה מגיע חג הסוכות, הוא רואה שהם כבר מיואשים. הוא מחזק אותם ואומר להם, גדול יהיה כבוד הבית. מגיע יום ייסוד הבית, והוא כפתה את בית הסלב, אז הוא אומר להם, זה יום המפתח לשינוי כלכלי שיכול בעקבות מה שאתם קיבלתם לעצמכם את הבנייה. אבל הוא לוקח כמה חודשים שעדיין המצב הכלכלי לא השתנה, מאלול עד כסלו, דהיינו, 3-4 חודשים שהמצב עמד על מקומו, מכ"ד בכסלו מבטיח חגי, אנחנו יודעים שגם כך התקיים, יש לנו עדות שלו, בן דורו, זכריה, שמיום זה משתנה מצב, חל שינוי, מהפך כלכלי לטובה. למה? בגלל שהם הלכו לקנות את הבית. עכשיו אני רוצה להבין מה זה ייסוד הבית. כבר קראנו פעם שייסדו את הבית השני, מתי? מתי קראנו שייסדו את הבית השני? מתי? שנה או לחילופין פרק פסוק. מה זה קודם לייסד את הבית? מה זה לייסד בית? לא נתחיל את העבודה. הרי כתוב שהם התחילו את העבודה מתי? באלול, בכ"ד אלול התחילו את העבודה. חגי מתרגל בתם תאריכים. הנבואה הראשונה לעורר את העם הייתה בראש חודש שלו. הנבואה השנייה שבו העם התחיל לפעול, או לא נבואה, בתאריך השני ובסוף אלול כ"ד אלול. הנבואה הבאה של חגי היא בסוכות בתשרי כדי לעודד את העם לשמח אותם בחג. והנבואה השלישית שלו, או המוקד הבא, זה כתבל את כסלי ייסוד הרייחד. מה זה ייסוד הבעל? מה זה לייסד? אמרנו כבר, לייסד זה להניח את היסודות. רגע, אז מה הם עשו עד כתבל את כסלי? אם הם מניחים את היסודות רק לכתבל את כסלי, אבל הם התחילו את העבודה בכתבל את באלול, אז לקח להם תשרי חשבן כסלי בדיוק שלושה חודשים. חומר, איסוף חומרים, איסוף כסף, גיוס כוח אדם, חפירת יסודות, כל מיני הכנות. וכבדל ותסדר, מניחים יסודות. וזה יום שמח. איך
התקנים כבר אז בחור כשלפני שהבית התחיל לבנות?
בגלל שהם ראו בדיוק מה עומד להיות בנוי. הם ראו את החומרים, הם ראו את התוכניות, הם ראו שמה שהולך להיות פה זה משהו עלוב. עכשיו, מה הבעיה שמתעוררת? שקראנו כבר על יסוד הבית. איפה? עזרא אחרי ג' פסוק י' פסוק י' שם מסופר שבשנה השנייה לבואה בבית האלוהים ירושלים אז הם החלו לסדר את העבודה, המזבח כבר הוקם ושם כתוב ויעמוד ישועה וכולי שנצלחו לפני המלאכה בבית האלוהים ויסדו הבנים את היכל השם ויעמדו הכהנים מלובשים בחצוצרות ועליהם נעשה בפליטי וכולי, עשו שמחה גדולה, ובחרו, הפקידים בחרו בגלל שהם בחרו את כבוד הבית הראשון. אז איך מייסדים את הבית פעמיים? מה?
פרק ילד פסוק י"ב.
כן.
רואה את הבית הראשון מייסדו.
נו.
מייסדו, זה לא עכשיו הבניין.
לא, לפני, פסוק ט'. פסוק י', מייסדו אדונים את היכל השם. כן.
בגלל שעברו 15 שנים, אז פשוט כבר, אולי נהרם על זה, כל מיני חול ועמיתות, ואין כולי פנות את הכל, וזה מה שאומרו לזה.
זה אפשרות אחת. זאת אומרת, יכול להיות שהיה צורך פה, בגלל השנים שעברו, לייסד את הדבר מחדש. כלומר, לחפור, לבנות, להבין מחדש, דברים נפלו, לא יודע. אבל יכול להיות שהפרש של 16 שנה גרם בהחלט הכרח לייסד מחדש. יש אפשרות אחרת, כן? עניינים. אז יכול להיות שכאן דובר על סיסוד אחר, ויש עוד אפשרות אחת קצת רחוקה בעיניי. לא, אבל יסודו בא מהמילה יסודות, הנחת יסודות. אם התחילו, אז אנחנו יודעים מתי התחילו שם בימי חגי. כתוב שהתחילה העבודה בכ"ד באלול. מה חיכו עד כ"ד בכסלו? כן, ויסודות אולי התחילו לבנות בפועל, אולי. אני חושב על עוד אפשרות אחרת, וזה להגיד שהקטע בעזרה ג' הוא באמת קופץ לכ"ד כסלו בשנה השנייה למלכות דריווש. דהיינו, תחזרו לעזרה ג'. בעזרה ג' כתוב כך, בשנה, בטבת פסוק ח' כתוב, בשנה השנית לבואה מבית האלוהים, החלו זרו בבית וכולי, החלו לעבור לי, כן? בשנה השנית. החלו מה? מה? לא כתוב החלו לבנות. כתוב החלו לשים את הכהנים והלוויים על משמרותיהם. כן. כי העבודה הייתה כבר. את המזבח הם בנו עוד לפני כן. את המזבח הם בנו מיד בבואה. היה מזבח, הייתה עבודה. אבל לא התחילו את העבודה. פסוק ט' ויוד, ויוד א', עד סוף הפרק, הוא מתייחס באמת לתקופה מאוחרת יותר, לתקופה... כבר יבש, שנה שנייה דורף. זה דחוק מאוד. מדוע זה דחוק? כי אז זה שעברת דלת מחזיר אותנו לתקופת כובש. וזה דחוק. יש דברים כאלה כמובן, כפי שראיתם בסדר רבועה, אבל בכל אופן זה לא נראה כך. גם לא למטה. אז אל תוכלנו
ש...
מה? כן, זה קשה, זה מוזר, זה יכול להיות. יכול להיות מה שיכול להיות זה שאותם מסכנים היו נטועה בדיוק בחגי. התגובה של המסכנים שבוכים ואומרים, אנחנו זוכרים את זה במקדש הראשון, אבל זה בדיוק מה שחגי מדבר עליו. אז אם זה אותו מאורע, אז זה גם אותם מסכנים ואותו בכי. טוב, יכול להיות. אני רוצה רק לומר, לא, לא, יותר פשוט לומר שבאמת יחדו את ההיכל פעמיים. או בגלל שהתמוטטו היסודות הקודמים, או בגלל שהרחיבו את היסודות הקודמים, או להפך, צמצמו את היסודות הקודמים, אבל היה צורך ליוסף פעמיים. פעם אחת היה בחודש, בשנה השנית, לבואב, ופעם היה 16 שנה אחר כך, בשנת 2 לדריווש, וכ"ד בכסלו, וזה נבואת חגי. שם נחזור לספר נבואב. אז ראינו נחזור לפרק ה' פסוק א', מזמר חגי נביאי, הוא תחילה בעמידות נביאי על יהודי נביאות ירושלים בשם אלוהי ישראל עליון, ודי כך הוא דובר בהרשתי, אני חושב עצר, ושרים לבית לבית אלעד ירושלים, שמעון נביאי אלעד וחייבים להור. רוצה שני הפסוקים האלה בעצם כוללים בתוכם, את מה? את כל הספר חגי. הבנייה בחסות הנביאים ובסיוע הנביאים או בעידוד הנביאים, והם בעצם החלו את הרעיון הזה שצריכים עכשיו לבנות. אנחנו רק יודעים, מחגי, למה לא בנו? לא בנו בגלל המצב הכלכלי, והנביאים תפעו אף כפי שהמצב הכלכלי הוא כזה, תבנו ותצליחו, והמצב הכלכלי הוא זה שישתנה. בית מינה, עד העליון תפנאי פחת עבר נהר על שטר מולמי ומבטחון, וכן אומרים לו, מן שם לכון תאם, בית הבנה ליפני, ומשר לבדה לשכללה. עדיין כני מאמר נהיו, מין מה כינון שמה תבורי עתידנה בניין הבניים? אין אלא הורום רבת על שדה יהודיי, ולא בטילו נימו עד תמה לדריה ושיחח, ודי יתיבות נשתבנה על בניים. תרגו, פה בזמן, בכל הקטע הזה, לא נמצא בספר חגי, וגם לא בספר זכריה, כל מה שיבוא בהמשך. בו בזמן, בא עליהם תתנאי הפכה של עבר הנהר. רוצה לומר החשדרבן כנראה של כל החשדרפנה, החשדרפה עבר נהר. ויחד איתו פקיד, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה תפקידו, בשם שטר באוזני, וכנבתו הכוונה עמיתיהם, חבריהם. וכן אמרו להם, מי נתן לכם פקודה בית זה לבנות ובניין זה להשלים? מי נתן לכם פקודה? 16 שנים לא עשיתם כלום. מי נתן לכם עכשיו פתאום? אני לא יודעים שחרו שנה, כי מתי התחלפו החשדרפנים, התחלפו השלטונות, מה, פתאום אנחנו רואים אתכם עושים דבר חדש, מי נתן לכם פקודה? אז, כדבר הזה אמרנו להם, מי הם שמות האנשים שבונים את הבניין? כלומר, אמרנו להם כמה, אמרנו להם מי הם הבונים, כוונה מי הם הבונים, מי האנשים? רשם, זו דובל דבר של פיאל, ויהושע בן יהושדק. כלומר, הם ביקשו כזה, ביטוי שותר, מי המנהיגים שלכם? מסרנו להם את השמות. ואין אלוהיהם הייתה על זקני יהודה, ולא ביטלו אותם עד שתם, או עד, עד, תם על הנושא, עד שהנושא לדריה בשמיתן, ואז השיגו את המכתב הבא. כלומר, שלחו לדריה בשת המכתב הבא. כלומר, התכה, תתנאי, ושטר בלמי חוקו, וכל העמיתיהם, אלה היו פרסים, נציגי השלטון הפרסי, הם לא באו ודרשו תפקיד, אלא הם באו ואמרו, מי נתן לכם פקודה? אני לא תגמתי נכון את הפסוק האחרון, סליחה. ואין אלוהם הייתה זקני יהודה, ולא ביטלו אותם עד שהעניין לדריווש ילך, ואז ישיבו מכתב על זה. אז כן, אתה יודע אם זה נכון. כן. כלומר, הם לא הפסיקו את הבניין, אלא אמרו, אנחנו נשלח מכתב לשלטונו לדריווש, נברר אם יש לכם רשות או אין לכם רשות, ואז אנחנו, בינתיים אתם יכולים להמשיך לבנות. עכשיו שימו לב, מי, מה פרוש? אין אלוהים הייתה על שדה יהודה לפני יהודה לטובה. ולא ביטלו אותה. למה לא? למה לא? כאן נרמז, חשבתי, ספר חגי שקראתי. כלומר, חגי בעצם הוא זה שעודד את הבנייה. תארו לכולכם ששם היה נפסק את הבנייה, ואיזה רישיון ידיים לא היה. הרי היה צריך להוציא אותה מן האדישים, היה צריך להוציא אותה מן המצב הכלכלי. פתאום היה בא גורם חיצוני, הוא היה מפסיק להם את הבנייה. חסד אלוקים קרא, אומר על כותב פה, אין אלוהים הייתה על שווה יהודה, ולא ביקיר אותם. למה לא? למה אין אלוהים הייתה על כתובה? כי הם עשו בנקודת הקדוש ברוך הוא, כפי שנוגדנו בספר חגי. ואם הקדוש ברוך הוא חפץ שהם יבנו את הבית, חגי אמר לנו שזה הזמן להתחיל לבנות, לא ייתכן שאיזה תנאי חגוי יפסיק לפתור את הבנייה. ולכן, אין אלוהים הייתה עליהם לטובה. כן, ראינו את חגי, אמרנו כמעט כל ספר חגי שהוא ספר קצר. וראינו באמת איך הנבואה שלו משתלבת ממש ברור, איך היא נובעת ממה שכתוב בעזרא, או איך היא חוזרת לעזרא. לגבי זכריה, הדברים אינם פשוטים. קודם כל נזכיר שחגי, הנבואה האחרונה שלו מתי? כל ספר חגי זה איזה ארבע נבואות קטנות.
כ"ד
כסלו. מהו היום המיוחד כ"ד כסלו? באיזה שנה? היא השנה השנייה למלכות דריווש, זה ייסוד הבית. נסברנו מה זה ייסוד? מה? הנחת היסודות לבית. עד אז התחילו הבנייה בפועל, הכנות לבנייה התחילו אמנם מחודש אלול בשנה השנייה לדריווש, אבל היסודות ממש נוסדו בתוצאה לתפקיד. מה מבטיח חגי לגבי התאריך הזה? מן היום הזה והלאה המצב השתפר. כל מה שהיה מקולל עד היום הזה, יתברך מן היום הזה ומעלה. כל מה שהיה, כל המצב הכלכלי ישתנה לטובה. זה מה שמבטיח חגי, נכון? הבעיה היא שספר חגי נגמר ביום הזה, ואין לנו עדות לעמידת הקדוש ברוך הוא בהתחייבות. וגם ספר עזרא עוסק לא בשאלה הכלכלית של מצב שבי ציון, אלא בשאלה המדינית והדתית שלהם. זאת אומרת, בבניית המקדש. מה באמת היה בגורלם של שבי ציון מכאן ואילך? מי כ"ד כסלו ואילך? על השאלה הזאת אנחנו מוצאים תשובה, וזאת בעצם זה הקשר הכמעט היחיד, אבל הבולט ביותר בין עזרא, בין חגי לבין זכריה, בני אותו דור. ובאמת בשאלה הזאת מה היה הלאה. תפתחו על זה את ספר זכריה ותראו, קודם כל מה קראנו על זכריה בעזרא? קראנו שגם חגי וגם זכריה, שניהם סברו את התחלת הבנייה, את החידוש של הבנייה, וקראנו שזרובבל ויהושע נענו לתביעה הזאת וסחפו איתם את כל העם, את הזקנים ואת כל העם לבנייה, וקראנו גם, אני לא זוכר אם קראנו שהבנייה עצמה, לא קראנו, אבל זה כתוב בסוף פרק ו', שהבנייה נעשתה כל הזמן תחת חסות ועזרה של הפנים הללו. זה כתוב בפרק ו', בפסוק י"ד. עוד מעט, לא הגענו לזה, אבל נגיע לזה היום. וסבי ימודיה בניים ומצליחים בגבורת חגי נביאה ובחריה ברידו וברידו. ובנו ושכלילו מנתן אלי ישראל ומנתן כורש ודריה ושבר תחשב את המלך פרה. טוב, אנחנו נגיע לפסוקים האלה. על כל פנים נאמר פה שלא רק שתחילת הבנייה הייתה בעידודם של הנביאים, אלא כל המשך הבנייה היה תחת חסותם של הנביאים הללו. מה פירוש הדבר? לא שהנביאים דווקא היו מנהלי עבודה כמובן. רוצה לומר שהנביאים היו לא רק בכוח הדוחף, אלא בוודאי היו שאלות שהיו צריכים לפתור על ידי הנביאים. כל מיני בעיות שיכול להיות שהנביאים היו מעורבים בהם, ובוודאי שגם הנביאים ליוו בנבואה את תהליך הבנייה. אז עכשיו לגבי חגי, אנחנו ראינו איך הוא מלווה את תהליך הבנייה מתחילתו בחודש אלול, ואז כ"ד עד הנחת היסודות וכ"ד כסלו. שם יש הבטחה יוצאת מן הכלל, והספר נגמר. לגבי זכריה, נראה קודם, נראה את התאריכים שלו, ואז נראה את הבעיה. פרק א' בזכריה, נראה מה התאריך. בחודש השמיני בשנת 2 לדריווש, היה כבר אדוני לזכריה בן ברכיה ובן עידו הנביא לאמור. יוצא שחודש השמיני הוא חודש חשוון. מה נתנו בחגי? לא! חגי התחיל את נבואתו באלול. הייתה לו נבואה נוספת בכ"א תשרי. כ"ד אלול, ואחר כך יש בכ"א תשרי, בסוכות. ומסוכות הוא עובר לכסלו. אז יוצא שנבואות חגי היו אלול, תשרי, כסלו. ונס בחריה נכנס בהם בחשבם. היה חודש פנוי באמצע, אז היה ניצל את הנצלה ונכנס. אבל מה? אין שום דבר בנבואה הזאת שקושר אותנו לעניין של חגי בספר עזרא. כלומר, מה היינו מצפים שהוא יגיד בחודש חשבן, שזה עוד לפני הנחת היסודות, עוד רק בתהליך של החנוך לבנייה, שיר ירדן, שירמין, שיגיד משהו. היא נקרא את הפסוקים. קצף אדוני על אבותיכם כעס, ואמרתם עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שוב אולי נאום אדוני צבאות, ואשוב אליכם אמר אדוני צבאות. אל תהיו כאבותיכם אשר קראו אליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שובו נא מדרככם הרים ומעלליכם הרעים, ונפשרו ולא הקשיבו אלי נאום אדוני. אבותיכם היה, והנביאים הלעולם יחיו, אך דברי וחוקי אשר ציוויתי את עבודי הנביאים, הלא השיגו אבותיכם, וישובו ואמרו, כאשר זמר אדוני צבאות לעשות לנו, כברכנו וכמעללנו כן עשה איתנו. זאת נבואת תוכחה, שאופיינית בספר זכריה, אגב, שהוא מעביר אותם לחזור אל הנבואות של הנביאים הראשונים. מה זה הנביאים הראשונים? מי? בית ראשון, נביאי בית ראשון. חגי וזכריה הם הנביאים ומלאכים. סליחה, הם הנביאים האחרונים, כלומר אלה שחיים בתקופה האחרונה המאוחרת של בית שני. אבל אין כאן שום פרט, שוב אולי ושוב אליכם כתוב כאן, אבל אין כאן שום דבר שנוגע למה? לבניית המקרא. הדבר תמוע מאוד, וכל אופייה של הנבואה הזאת הוא קטוע. כי אתם רואים שהפסוק ז' הוא כבר עוסק בתאריך אחר, זה נבואה אחרת. הנבואה הזאת כל אופייה הוא קטוע. כלומר, ברור שזאת נבואת פתיחה. מה היה בהמשך, מה הוא אמר להם? לא כתוב פה. יכול להיות שבהמשך הוא דיבר איתם על בית המקדש. יכול להיות. יכול להיות שלא. בכל אופן, חסר לנו פה העדות מתוך ספר זכריה למה שכתוב בעזרא. לגבי חגי זה פנטסטי. אתה קורא בעזרא שחגי עודד את הבנייה, אתה פותח את חגי, אתה עולה בדיוק הכל מתואר. מה חגי אמר, מה הם אמרו, הם אמרו לא עת בית השם בנות, וחגי אומר להם, העת לכם לשבת בבתכם שפונים בבית הזה חרב, עלו ההר והביאו עצים ותבנו בית והיא כבדה בו. הכל כתוב עם תאריכים. בזכריה אנחנו עומדים קצת בצער ואומרים לא כתוב. ולא שלא אמר זכריה, חזקה לנו שעזרא עם עזרא מה שזכריה אמר ועודד אותם לבנות, אז באמת כך היה, הוא אמר את זה בדבר השם. אלא שכפי שאנחנו רואים לפנינו, המספרים האלה, וגם על חגי יש לומר זאת, המספרים האלה הם מספרים חלקיים מאוד. כמו שכל ספרי הנבואה אינם מכילים את כל הנבואות, וכמו שכל התנ"ך אינו מכיל את כל מה שאמרו נביאי ישראל בכל הדורות. שהרי כבר חז"ל אמרו שהכפליים יוצאי מצרים נביאים עמדו להם לישראל. איפה הם כל הנביאים האלה? ואיפה נבואותיהם? אלא, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה ושלא נצרכה לדורות לא נכתבה. ואני מוסיף ואומר, יכול להיות שנבואות טובות ונצרכות לא נכתבו מכל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים, או עבדו במהלך הזמנים מסיבות שאינן מחוברות לנו. אז ברור שאם עזרא אומר, אם לא עזרא, אם בספר עזרא כתוב שזכריה השתתף בעידוד העם, אז הוא השתתף. אם הוא אמר את זה בתור נביא, הוא היה נביא. איפה הנבואה? פה לא כתוב. כתוב כאן נבואה אחרת בתאריך מתאים לזמן הזה, כלומר שקשור לתקופה של התחלת הבנייה, אבל יכול להיות שבהמשך הפסוקים היה כתוב משהו והלך לאיבוד. או השמיטו את זה מאיזושהי סיבה. אינני יודע. למה, אני חושב שהנבואה נצטרכה לדורות גם בזכריה. למה היא לא כתובה? אין לי תשובה. האם זכריה אמר נבואה כזאת? התשובה היא ודאי וודאי. איך אתה יודע? זה כתוב בספר עזרא. אז למה זה לא כתוב בזכריה? כי ספר זכריה לא מכיל את מה שזכריה אמר. אז למה החלק הזה דווקא נשמע ממני? אינני יודע. אני אומר את זה דבר על חגי. חגי הוא לא... ברור שחגי לא אמר רק ארבע נבואות מאלול עד כסלו, וזה הוא גמר תפקיד על הנבואי. לא מסתבל על הדעת הזאת. מסתבל מאוד על הדעת של חגי עם נבואות רבות נוספות. בהמשך הזמן, או אולי מלפני הזמן הזה, איפה הנבואות של חגי? בספר חגי החליט מי שהחליט לכלול רק קבוצה מסוימת של נבואות שנאמרו במשך תקופה של ארבעה חודשים בלבד, זהו. זה רק בנושא מסוים אחד, בניית המקדש. זהו. מה שנוגע לזכריה היו שיקולים אחרים, אם בכלל אפשר לדבר פה על שיקולים, כי יכול להיות שהייתה פה תאונה היסטורית אם אפשר לדבר כך, אני לא יודע. אז כל פנים, תראו שגם בהמשך הדברים אין לנו כאן, אז הנבואה הבאה בזכריה, ביום 24 ל-12 חודש הוא חודש שבט משנת 2 לדריווש. ובכן כאן אנחנו נמצאים בחודש שבט, שזה חודשיים. בדיוק חודשיים אחרי הפסקת נבואתו של חגי, בדיוק חודשיים, כ"ד כסלו ופה כ"ד שבט. אמרתי הפסקה חובתו של חגי זה לא ביטוי מוצלח. יכול להיות שחגי המשיך לנבר, אחרי הפסקת הנבואות המתועדות בספר חגי. אז מה, שוב, אם תהיו קצת בפסוקים, יש כאן חזון, מה שחריה מצטיין בו חזונות, תמונות, מישהו אוכל את סוס אדום, עומד בין העדפים אשר במצולה, סוסים, אדומים, שווקים, לבנים, מה אלה? איפה מדובר פה על בית המקדש? מדובר פה על רחמים על ירושלים, מדובר פה על רחמים על הרי יהודה. אנחנו פה נמצאים בשלב של התחלת הבנייה ממש, בכסדר כתלב לפני חודשיים ניחו את היסודות, עכשיו אנחנו מתחילים להקים את, להרים אבן על אבן, נדבך על נדבך. נו, אז משהו על בית המקדש. כתוב כאן, מה?
בגרדיים.
כן.
אנשים עושים
ביון, בחר זה לא ממש מפורש.
זה לא
ממש, זה אומר, תבי. לא, שבתי התובנה, זה עבר נבואי. זאת אומרת, אני עומד לשוב בירושלים ברחמים. ביתי יבנה בנו, נכון, פסוק ט"ז רומז למה שקורה. ביתי יבנה בנו משה צבאות וכבי נתן לירושלים, נכון. אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים את הזהות שבין מה שמתואר לספר עזרא לבין מה שכתוב. אותה זהות שמצאנו בחגי, אנחנו מחפשים פה ולא מוצאים. מה עם ד'? מה עם ד'? לא, תן לנו לדפדף. כן, אחר כך יש נבואות חשובות מאוד על יהושע הכהן הגדול. ועל מה שקוראים בחנוכה, ואולי עוד נלמד את הנבואות האלה, כיוון שבאמת עוסקות בפרקים שלנו בספר עזרא. הן קשורות לתקופה שלנו בספר עזרא. מה ראית בדלת? ידי זרובבי ייסדו, נכון, הנה כאן יש לנו פסוק באמת של פסוק לא תורה שמתייחס לתהליך הבנייה. ידי זרובבי ייסדו הבית הזה, ייסדו הכוונה בעבר, וידיו תבצענה. ידעת כי השם צבאות שלחני עליכם. זה באמת יפה. כאן פסוק הוא מפורש ונותן לנו גם. גם הפסוק הבא, כי מי בג ליום קטנות, הוא מאוד מתאר את האווירה של הימים האלה שמתוכן התחילה בנייה. ימי קטנות. בגו ליום קטנות. ראו בימים האלה ימים קטנים. בגו להם. לא ראו את גדולתם. ועל זה מתלונן הנביא, כי מי בג ליום קטנות. כן. ואז השאלה מי זה צמא? לא ברור. אבל מה? מפרק זין אנחנו מתחילים להיכנס ממש לנושא של בניית הבית. פרק זין, אני כבר עסקתי בו לא פעם ולא פעמיים בישיבה, בתקופה בין המצרים, לימדתי תמיד את הפרקים האלה זין ח', והיא בשנת 4 לדריווש המלך, היה דבר אדוני אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. אז איפה אנחנו נמצאים פה? שנתיים, בדיוק שנתיים אחרי, כמעט בדיוק שנתיים אחרי, ייסוד הבית בכ"ד בכסלו בשנה השנייה לדריווש, ושנתיים, או קצת יותר משנתיים, לפני סיום הבנייה. כלומר, אנחנו נמצאים בשלב שמערבלי הבטון מכינים כבר יציקות לחלק מהתקרות של בית המקדש. אני מקווה שברור לכם שלא מערבלי ולא בטון ולא יציקות, אבל לא יציקות. כלומר, ממש, הבנייה בצורה. בית המקדש באמצע בנייתו. אין כבר שמונה שהעבודות מתנהלות בבית המקדש, כי הן התנהלו בבית המקדש, העבודות התנהלו בו, גם, נו, תשאירו את המשפט, גם לפני כ"ד בכסלו שנת שתיים לדריווש. כל השנה כמו שנה התחילו קורבנות. אבל איפה התחילו על מזבח? בבית לא היה. אתם יכולים לחשוב על זה. תחת כיפת השמיים, היה הכל. לא היה מזבח. והנה פה העבודות מתנהלות, אין צורך לומר. אבל הבית נמצא ממש, אתה כבר רואה חצי בית. אולי יותר. כי כידוע, הבנייה עצמה היא דבר קל יותר מאשר אחר כך כל הפיצ'יפקס שיש לעשות בבניין עצמו, מה שהוא כבר אומר. אז באמת, אנחנו נמצאים באמצע תהליך הבנייה. והנה, מה קורה כאן? פרק ז'. וישלח בית אל שרצר לרגע מלך ואנשיו, לכלות את פני אדוני, לאמור אל הכהנים אשר עובד אדוני צבאות ולנביאים, לאמור, אז כן בחודש החמישי, נוגב זה אשר עשיתי את זה כאן השנים. שאלה מאוד מעניינת. לצום, בתשעה באב, והשאלה מאוד מובנת על הרקע הזה שאנחנו תיארנו, והוא בית המקדש עומד באמצע דמיינו. יכול להיות שאם בית המקדש כבר היה בנוי, אולי היה להם פשוט לא לצאת. אם בית המקדש עוד לא התחיל להיבנות, יכול היה גם היה פשוט יותר לצאת. המצב הזה של אמצע בנייה, שנת 4 לדריווש, שנתיים אחרי ושנתיים לפני, ומעורר אותם לשאלה, מה, איך להתייחס בדיוק לצום שעבר לחורבן? הצום נקבע חורבן בית המקדש. בית המקדש עוד לא נבנה, אבל הוא גם לא חרב. איך להתייחס למצב הזה? וזאת שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לניתוח הפרק, אבל מעניין אותי לעבור רגע, התשובה נסתרת על שני פרקים גדולים, פרקים ז' וח'. מעניין אותי לעבור רגע לפרק ח' באמצע. פרק ח', פסוק ט'. וכאן תראו איך חוויה מצטרף לחגי ומאשר את דבריו ומחזקם. וגם תבינו שכל הנבואה הזאת היא החיזוק, החסות הנבואית שדיברנו עליה בספר עזרא. רק לפני דקות אחדות קראנו בספר עזרא עם סיום הבנייה, בסוף פרק ו', מה קראנו? קראנו שבני יהודה בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה בר עדו. הם בונים ומשכללים את ההיכל וכו'. כלומר שהנביאים נתנו את חשיפם לכל הבנייה. לגבי חגי אין לנו אפשרות לאשר את הדבר הזה. חגי גמר את תפקידו בספר חגי עם תחילת הבנייה בייסוד היכל השם בכ"ד כסלו. אבל זכריה התחיל אומנם מאוחר יותר, וכשהוא מתחיל אנחנו לא מוצאים בספרו שום דבר מפורש כמעט שנוגע לבניית בית המקדש. אבל הנה בשנת 4 לדריווש, כלומר כבר באמצע הבנייה, אנחנו מוצאים נבואה מאוד ארוכה שמתייחסת לשאלה הזאת. והנה אנחנו קוראים את הפסוקים הבאים. כה אמר אדוני צבאות, וחזקנה ידיכם השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים, אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות ההיכל להיבנות. לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר. והשלח את כל האדם איש ברעהו. והעתה, לא חיימים הראשונים אני אשר איתם הזה נאום אדוני צבאות. זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם, וימחלתי את שר איתם הזה את כל אלה. והיה כאשר ייתן כללה בגויים בית יהודה ובית ישראל כן הושיע אתכם, וייתן ברכה, עד כולה ותחזק נגד אתכם. וכו'. מה אנחנו רואים פה? אישור להצלחת חגי, ושנתיים אחר כך בא זכריה ואומר לכם ראיתם שזה יתקיים. מה? אולי צריך לפרש את הדברים. תחזק מהם, אני חוזר לפסוק ט', השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים, אשר ביום יוסד בית השם צבאות ההיכל להיבנות, שמעתם הבטחה. עכשיו תחזק מהם, תחזק מהגאונה ידיכם חזקות, כי אתם רואים את הביצוע, את ההגשמה. כי לפני הימים ההם, רוצה לומר לפני הימים שבהם יוסד לך לשם, רוצה לומר לפני כ"ד כסלו שבו אמר חגי עד היום הזה היה כך ומהיום הזה היה משתנה, כי לפני הימים ההם לפני שנתיים, יותר משנתיים, שכר אדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה. ולא יוצא ולבא זה בדיוק התיאור של חגי, ולא יוצא ולבא אין שלום מן הצר. אגב, כאן נוסף פרט מאוד חשוב, מה זה לא יוצא ולבא אין שלום מן הצר? צרי יהודה ומצרים, זה מה שאמרנו. שעד השנה השנייה לדריווש, אישור למה שאמרתי, עד השנה השנייה לדריווש, צרי יהודה הרימו ראש, כי המצב המדיני במלכות פרס היה מעורער. ולכן היה סכנה עם הצרים והיו התמזשויות אותם, דבר שלא מתואר בספר עזרא, ולא משום מקום אחר, אלא רק ברמז הזה. והשלח את כל האדם איש ברעהו, היו גם סכסוכים פנימיים כנראה בתוך שבי ציון עצמה. ועתה, עתה הכוונה, אחרי כ"ד כסלו מיום מצד השם, ועד עכשיו שנתיים שאתם בונים, עוסקים בבנייה, ואתה לא קיימים הראשונים אני אשר איתם הזה, אלא זרע שלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, ושמיים יתנו תלם, וכולי, והדבר הזה ימשיך בתנאי שאתם תתנהגו כמו ספרים. וזה ההמשך של הנבואה. מה? יש לפנינו, לפי דעתי, דוגמה יותר מן הכלל, של נביא אחד שמבטיח ומפסיק, מפסיק את דבריו. בא נביא שני וחוזר לנבואה של הנביא המבטיח ואומר, הנה, ראו שהנבואה התקיימה. שנתיים אחר כך. כשהנבואה הייתה נבואה מאוד מעניינת. היא הייתה נבואה שחידדה את הדברים על יום. עד היום היה כך, מיום כ"ד כסלו מתחיל תקופה חדשה מתחילה. ואז זכריה אומר, אתם רואים שהדברים התגשמו. זוהי תעודה מאוד מעניינת וחשובה. אז זוהי החסות של זכריה, שגם חגי נתן אותה, אלא שאנחנו לא יודעים את זה, לתהליך הבנייה. החיזוקים שניתנו לבונים מאת הנביא. יוצא. שספר עזרא משתף את חגי וזכריה שהם הן בעידוד שניתנה לבנייה, מתחילתה, והן לחסות שהנביאים נתנו לבנייה בשלבי הבנייה עצמם. כשאנחנו בודקים את היישום של הדברים האלה בספרי חגי וזכריה, נמצא שלגבי העידוד להתחיל את הבנייה, ספר חגי הוא הספר שעוסק בדבר הזה בפירוש. בספר זכריה אנחנו כמעט לא מוצאים אלא רמזים קלושים. לעומת זאת, במה שמדובר על חסות לתהליך הבנייה עצמו, אז חגי מגיע רק עד שלב סוג האחד, וזהו, גומר את, לא את תפקידו, אלא גומר את הספר. הספר נגמר לנו בין הידיים, כן? ואנחנו לא יודעים על המשך הפעילות, אלא מתוך ספר עזרא, ואילו דווקא כאן, יש לנו פרק מפורש בזכריה, שזכריה באמת נותן את חסותו לבניין, עונה על שאלות, מעודד את הבונים, מדגים לפניהם את הצלחת נבואת חגי, וזה מתאים מאוד למה שכתוב בספר עזרא. יוצא ששני הדברים משלימים זה את זה, בא זה ולימד את זה. מה שכתוב בחגי על תחילת הבנייה, צריך להגיד שגם זכריה עשה, מה שכתוב בזכריה על החסות להמשך הבנייה, צריך לומר שגם חגי עשה, אף על פי שהדברים לא כתובים.